אנחנו קוראים בספר תלמוד עשר הספירות, חלק א', כרך א', חלק א', בעמוד ט' ז', אנחנו נמצאים בחלק הסתכלות פנימית באות ו'. ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kab.co.il, שאלות נבחרות ישאלו במהלך השיעור. תלמוד עשר הספירות, כרך א', חלק א', דף ת' ט' ז', חלק הסתכלות פנימית, אנחנו נמצאים באות ו'. באור על מה שאמרו ז"ל, לכן הוכן עבודה והגיעה על שכר הנשמות, כמן דאכיל דלאו דילי בהית להסתכלוי באפי. עוד וב, ולהבין באפס מה במקום גבוה הזה, צריכים להרחיב הדברים, ונחקור בכותב כל זו המציאות שלפנינו, ותכליתה הכללית, שכלום יש לך פועל בלי תכלית, ואם כן, תכלית זו, מה היא? אשר לסיבתה המציא התברך כל המציאות הזו שלפנינו, בעולמות העליונים ובעולמות התחתונים. אמנם כן, כבר הורו לנו חז"ל, בהרבה מקומות, שכל העולמות כולם לא נבראו, אלא בשביל ישראל המקיימים תורה ומצוות וכו'. וזה מפורסם. אלא צריך להבין בזה, בקושייה של חז"ל, שהקשו עם זה, אם הכוונה של בריאת העולמות היא בשביל להנות לנבראיו, אם כן, מה היה לו התברך לברוא את העולם הזה הגשמי, האחור והמלא ייסורים? ובלי זה ודאי שהיה יכול להנות לנשמות כמה שרוצה, כביכול. ולמה הביא את הנשמה בגוף אחור ומזוהם כזה? ותרצו זה, דמן דאכיל דלאו דילי, בהית להסתכלוי באפי. פירוש, דבכל מתנת חינם נמצא פגם של בושת פנים. וכדי למנוע מהנשמות הפגם הזה, ברא את העולם הזה, שישנה כאן מציאות של עבודה. ונמצאו נהנים לעתיד מי יגיע כפיהם, כי נוטלים שכרם משלם, כי נוטלים שכרם משלם חלף יגיעתם, וניצולים על ידי מפגם של בושה.
זאת אומרת, יש כאן איזשהו עניין מלאכותי, כאילו בושה, אני צריך לגלות אותה, את הבושה הזאת. בושה היא לא סתם בושה, כאן, כמו שאנחנו אומרים, תתבייש לך. האדם לא מתבייש. אני צריך לגלות את זה. כלפי מה בדיוק הבושה? בושת פנים. מה זה בושת פנים? מאיזה פנים? אין? שאני מגלה את הפנים שנותנים לי, מי שנותן, אז אני מסמיק בפנים שלי, אז אני לא יכול לסבול, יותר טוב לא להרגיש אותו, שאני מקבל ממנו, אבל לא מרגיש ממי אני מקבל, אז אני לא מתבייש. שאני מגלה אותו, אז אני כן מתבייש. אז כאילו הבורא, כדי שאנחנו נתבייש, הוא צריך לתת לנו וגם כן לגלות את עצמו ואת שנותן. אז אני אתבייש, אז יהיה לי מה לעשות עם הבושה הזאת, איכשהו לשלם לו בחזרה, משהו לעשות. כן. למה לא נעשה כך? למה אנחנו צריכים כל כך לעבוד עבור הבושה? כן? ואחר כך עוד יותר לעבוד כדי לתקן את הבושה, לא להסיר אותה, שאני כאילו מוחק אותה. כן? אנחנו בעולם הזה מוחקים בושה. מגיע לי. ואז אני פותר את עצמי מלהחזיר, מלשלים, מלשלם. כן? מגיע. כן? או... הגיע לי ידיעה, זה בסדר. כן? או כולם גנבים, כל מיני כאלו התירוצים שאנחנו נותנים, ומיד בזה פותרים את עצמם, את עצמנו, מלתקן את, את הרגשת הבושה, אמנם שישנם כאלו הרגעים. מה אנחנו עושים בעולם הרוחני, שכתוב כאן שכאילו הבורא הכל עשה דרך הבושה, מנהל אותנו דרך הבושה. איך הוא אומר? ביורם מה שכתוב? אין? לכן נוכן עבודה והגיעה על שכר הנשמות. זאת אומרת שאני עובד, מתי אני מתחיל לעבוד? מתי שאני מרגיש שאני מקבל ממישהו, אבל הבית נמצא מולי, הוא נותן לי, אני מרגיש שהוא נותן, במה? בבושה שבי, שקיבלתי, ולא השלמתי לו, לא נתתי לו בחזרה. ואז ההרגשה הזאת היא מאוד מאוד קשה. מצד אחד, שאלה האם אני יכול לברוח ולא לקבל ממנו או לא. מצד שני, האם אני יכול להסתיר את הבעל בית, להסיר אותו מהתמונה הזאת. אני מקבל, מקבל, לא מקבל, זה הטבע, מגיע לי. אין כאן מישהו שממש נותן. או שאני ההפך, רוצה לעורר שמקבל מבעל בית, שהוא נמצא ונותן, כדי להרגיש את הבושה, כדי שיהיה לי לחץ, למרות האגו שלי, לא להצדיק שאני מקבל, אלא לעבוד נגד האגו שלי ולשלים, לחסות את הבושה על ידי המסך ואור חוזר שאני בחזרה נותן לבעל הבית, וכך בונים היחסים תקינים. זאת אומרת, שאלה העקרונית הפשוטה היא איך אדם משתמש בצורה מועילה במה שנמצא בטבע כדי להתקדם, כן? לגלות הבורא או לא, לגלות שמקבל ממנו או לא, לחסות את עצמו כאילו לא מקבל, או ההפך, לחסות את האגו שלו כדי לתת בחזרה ולשלים. מה האדם עושה, זה הכל תלוי באדם, כי האור העליון נמצא במנוחה מוחלטת. כך אנחנו צריכים לראות את המצב. עכשיו תחליט, אתה רוצה גילוי? מה ייתן לך גילוי? אתה רוצה לתת בחזרה? בטוח. רק בשביל זה אתה רוצה לגלות אותו, שיהיה לך בדיוק ידוע איך לתת ולמי לתת. אז כדאי לך לגלות אותו. ואם אחרת, אז מה זה ייתן לך? ההפך מהמטרה. וכולי. כאן החשבונות של האדם. אבל ודאי שהכל מסתובב סביב הקוטף הזה שנקרא בושה או לחם בזיון. שהוא כולו כולו תלוי בהתפתחות הפנימית, הרגשית, הכרתית של האדם. בסדר? כן, גרשון.
לא בסדר, כי אם אני מתבונן על הטבע ואני מסתכל על עצמי כעליון, שאני נותן לילד שלי או בכלל שאני נותן למישהו משהו, אם הוא יתבייש לקחת את זה, אני לא ארגיש עם זה טוב. להפך, אני ארגיש עוד יותר, אני ארגיש הכי טוב אם אני אראה שהילד שלי או הבן אדם שהבאתי לו את זה מקבל את זה, נהנה מזה. אז מה, אני לא מבין פה, אם אני מתבונן על הטבע זה מה שאני רואה, אז בשביל מה, למה עשה את זה ככה שאני צריך להתבייש, ומאיפה הוא נהנה, מה הנאה שלו בזה?
אם אתה אוהב את הילד שלך, כן, אז אתה מרגיש את הרצון שלו כמו שרצון של עצמך, ואפילו עוד יותר. אפילו עוד יותר. אתה מוכן לא לטום משהו טעים, אלא לתת לו, שהוא איתם. למה? מה יש בזה? כי בזה שאתה נותן לו, הוא נהנה, אתה מרגיש שהוא נהנה. בזה שאתה חסרת מעצמך כדי לתת לו, אתה מרגיש בזה תענוג עוד יותר גדול. עוד יותר גדול. כי על תענוג הזה שהיית נהנה ומסרת לו, אתה עכשיו מקבל השלמה. ממש כך. עד גבול מסוים, עד שזה לא נוגע לקיום הכרחי. אנחנו באהבה רוצים לתת למי שאנחנו אוהבים הכל, ועד כמה שאנחנו מרגישים שבזה אנחנו מונים את עצמנו מאותו הדבר ומוסרים אותו למישהו, נגיד יש לי קרית אחד ואני מוסר אותה דווקא לשני, אחרת זה מידת סדום. למה מידת סדום? לא לעצמי ולא לאחר. אני עושה איזה עבירה, גם אני אפילו מוכן להשתתף בצערו. אני מוכן, כן? שנינו נסבול. לא, זה לא נקרא אהבה. אהבה נקרא שאתה נכלל משני, ואתה נהנה שאתה מוסר לו דבר היחידי שיש לך. כן? זה שאז אתה נהנה בחיסרון שלא מילית לעצמך, עוד יותר ממה שהיית מקבל את המילוי. אם הייתי נהנה מהקרית, נגיד 10 קילו תענוג, שאני מוסר את זה למי שאני אוהב, אני נהנה, ואני לא יושן על הקרית, על הרצפה. אני נהנה ב-20 קילו תענוג. ככה זה. עכשיו, זה כלפי האנשים שאנחנו אוהבים אותם. אהבה טבעית, נגיד, כמו ילדים, כן? עכשיו, מה אתה שואל? כן, כן.
אני שואל על עניין הבושה. עכשיו אני נתתי לילד שלי את הקרית, ואני מזהה שהוא מתבייש, הוא לא רוצה. הוא מבין שאולי בזה הוא פוגם בהנאה שלי.
בכבוד האב, נגיד. כן, נו, ו...
אז אני כאב לא נהנה מזה. איפה הנאה שלי?
עכשיו יש לך שאלה אחרת. איך אני מתייחס לעניין? נגיד הילד שלי מתבייש לקחת ממני. עכשיו השאלה. הוא לא מבין שאני אוהב אותו שזה התענוג שאני נותן לו, שיש לי מזה תענוג. הוא מבין את זה או לא מבין את זה? או שהוא מתבייש, אז שיתבייש. בושה זה סימן שגדל, שיש לו משהו, הרגשה עצמית, שלא תלוי בי, שהוא חלק ממני. הילד שנמצא בתוך בטן של אמא לא שואל כלום. התינוק שנולד רק דורש, צועק, צורח, מגיע לו הכל. כמה שגודל, נבדל, מתרחק, מתחיל לקבל הרגשה עצמאית. כן? אם יש לו רצון עצמאי, אז הוא כבר מרגיש את הבושה. כן? כמו שרבש תמיד היה אומר, חברים רואים שחבר שלהם אחרי שהתחתן עכשיו מגיע גם כן לדרך חצר, עובר להורים שלו לבקר, נגיד בערב שבת. כן? זהו. נגיד, גלעד, לאן אתה הולך? אני הולך להורים שלי לארוחת ערב. מה היה לפני החתונה? כן, הולך עם אשתו, להורים שלו. מה היה לפני חתונה? גילת לאן אתה הולך? אני הולך הביתה לאכול. כן, בא הביתה, פותח, מקרר, הכל שלו. מה ההבדל? קנה רצון זר, אישה. קנה רצון זר, הוא כבר הולך אליהם לבקר אותם, מוזמן לארוחה. אתה מרגיש הבדל? מרגיש. יופי. אותו דבר הילד. הוא קיבל רצון זר. אז הוא כבר לא יכול לקבל ממך בצורה ישירה. זה נקרא שגודל. עכשיו השאלה, מה אתה עושה? אתה רוצה להוציא אותו בחזרה לזה שהוא תלוי בך לגמרי? שהוא יהיה קטן? או שיש לו רצון חדש, גדל, עכשיו הוא מרגיש את עצמו עצמאי, איך אנחנו יכולים עכשיו להשלים את הרצון החדש הזה? אז מה לעשות במקום אבא? לא, אתה ילד שלי, אתה כמוני. מה אתה אומר? אתה אומר, אנחנו דבוקים זה בזה. אתה לא נותן לו אפשרות להידבק, למרות הרצון החדש להתגבר עליו. אתה מוחק את הפער, אסור את זה לעשות. מסיקים, כן, אתה מחוץ לי, ויש בינינו פער, אפילו חילוקי דעות, כל מיני דברים, נכון, אנחנו כבר במשהו זרים זה לזה. נכון שזה כבר כאילו לכלוך בינינו, האגו שלנו, כן? אז אנחנו צריכים על זה עכשיו להתגבר. במה מתגברים? קודם כל בזה שאנחנו רואים נכון את המצב. זהו, אני הנותן, אתה המקבל. איך אנחנו יכולים להשלים את זה? זה בדיוק מה שכתוב. אני ממשיך לתת מכל הלב. אני מראה לך שאני הנותן. אני לא מוחק את הפער בינינו. אני יותר גבוה ממני, תקבל. אבל מה? אני מראה לך גם כן את האהבה. תשלים לי את מה שאני נותן לך באהבה בחזרה. וזהו. אז אני נותן לך מכל הלב בגלל שאני אוהב אותך, אבל אני מחכה ממך שאתה תשלים את הדברים האלה מצדך אליי בזה שאתה תקבל באהבה, ואז לא יהיה לך בושה ולא יהיה בינינו פער. מה זה נותן? זה נותן לך עצמאות, הרגשה מי אני שנותן לך, כי אתה מרגיש בזה עד כמה שאתה צריך להשלים לי את היחס שלי אליך. אתה מרגיש את האהבה שלי, אתה מגלה את האהבה שלי, אתה משיג אותה. זו הייתה מטרת הבריאה, סיבה לבריאה, לגלות את האהבה של הבורא. לכן ברא את הנברא בצורה כזאת. אז אתה עכשיו מצטייד בכוח האהבה אליי בחזרה, בדיוק כמו שאני אליך. כך אתה מרגיש מי אני. אחרת ילדים לא מרגישים שהורים אוהבים אותם. אמא רעה, זאת אומרת אמא לא אוהבת אותו. ההפך, אסור לנו למחוק פער בינינו. עד כמה שגודל, שיהיה לו בושה, שיהיה לו אחריות, שיהיה לו הרגשת העצמאות, ריחוק, ולשלים. על השלמה צריכים לעבוד. ולכן מצד האבא, מצד הבורא, חייב להיות השפעה לנברא, לילדים, בשתי ערוצים, בימין ושמאל, אהבה מצד אחד, והכוח הדין, הדרישה מצד השני. וילד לא יכול לקבל טוב אם לא משלים, אם לא משלים בחזרה, במידה שהוא מתרחק ונעשה עצמאי. חוץ מהבהמיות, אני צריך למלות את הבהמה שלו שיחיה, לאכול, לישון, נורמלי, בריא וכו'. אבל חוץ מזה, בזה לא נקרא, לא נקרא עם סימני אהבה. זה חובתי מצד הטבע, כי ילדתי אותו. אבל חוץ מזה, כל היתר הדברים אני מראה לו זה מתוך אהבה. ומה אתה נותן לי? אתה חייב לפתח אליי בחזרה אותה הרגשה. ולא למחוק את הבושה. לא למחוק. ההפך, לעורר. אבל לעורר אותו בצורה כזאת שלא ירצה לא לקבל, כדי לא להתבייש. אלא להסביר ולהבין שכדאי, טוב לך שאתה מתבייש. אתה רק צריך לעלות, לחסות את הבושה. במה? אנחנו לומדים מסך ואור חוזר, בהשפעה הבאה, בחזרה, מהמקבל להמשפיע. זה כל העניין של מה זה נקרא חוכמת הקבלה. שכך אנחנו מגיעים לקבל בחוכמה, וחוכמה אמיתית, זאת אומרת האור העליון. וזה לא פשוט. כל העיצוב של החיבור ההדדי הזה הוא מאוד מאוד משובח, מורכב. זה כל הטבע שלי, שלך, שלו, של הבורא, נמצא בזה. הכל, לא נשאר כאן כלום, חוץ משתי הערוצים האלו. ממנו אליי וממני אליו. ככה. וכל הבעיה של העולם, שהוא לא מלמד נכון, לא מחנך נכון את האנשים, ילדים, בלהתחבר נכון ובלהשתמש בבושה בעולם הזה, ולא נותן לזה הכנה לשימוש הנכון כלפי האלוקות. זה בעיה גדולה מאוד. ממש כי טוב לנו להראות שאנחנו אוהבים. אני אוהב אותו, אני נותן לו. אהבה עיוורת, אהבה מטומטמת, מוחקים את הבושה כל הפעם. לכן הם נשארים עד גיל 40 ילדים בבית. לכן הוא לא יכול להיות עצמאי, לכן הוא לא יכול להתקשר עם אחרים בצורה הנכונה. או מגיע לי הכל, או אני לא נכנס למגע עם האחרים. הוא לא יודע איך להתקשר. ולהתקשר בנוח, בטוב, לעורר חיבור, חיבה כזאת בשני, ומצידו, ומהזולת. מה שהוא כותב כאן זה עיקרון של כל החוכמת הקבלה, של כל החיבור בין הנבראים. כן, תמשיך.
איך אפשר את הדבר הזה, זאת אומרת, אם אני ממשיך עם הדוגמה, אז יש אותי ויש את הבורא ויש את החברה. החברה זה כאילו הקשר בינינו, ביני לבינו. זאת אומרת, איך אני בונה
מתוך זה שאתה לומד קשר נכון בין החברים, אתה מתוך זה בלבד יכול ללמוד קשר נכון ביניכם לבורא. שתתחיל לבנות קשר נכון בחיבור ההדדי עם החברים, אתה תתחיל לראות שם שאלות, חסרונות, שאתה חייב שיתגלה בהם אלוקות. תכונת השפעה כללית, הבורא, הנוכחות שלו. זה יבוא כתוצאה מחיפוש הנכון של החיבור ביניכם. זה בנוי בצורה כזאת, שמזה אתה מגיע לזה, מחיפוש הנכון בין החברים, לחיסרון של נוכחות הבורא ביניכם. פשוט תגלו שהוא חסר, ואז תגלה גם כן מה זה נקרא הוא, איזה הבחנות, איזה כוחות, איזה הרגשות, מה חסר בדיוק בינינו שהקשר שלנו יתקיים, שיהיה לו צוויון כזה. אז מתוך החסרונות האלו שאתם בונים ביניכם קשר, אתם תגלו, אז מהי הצורת הבורא? כאילו אתם בונים מקום בשבילו. אתם כבר מנחשים, כן? לנחש, כן? מנחשים איזה הוא צריך להיות, באיזה תכונות. אתה מבין? ככה זה קורה. זה מתחיל כך להתעורר. כן, דניה.
אז לפי האנלוגיה של קודם, עם איזה גישה אני צריך לבוא לקבוצה, או של, כמו האבא או כמו הילד?
גם וגם. גם לתת, גם לקבל. הילד, ילד כלפי אבא גם כן כמו אבא. אם באמא יש כיסרון, אז אני הנותן. איך אמא משתוקקת שהילד יחייך, שהוא ייתן לה נשיקה. אז הוא יותר גדול, הוא אי. אז הוא הגדול. אל תסתכל לפי, תסתכל לפי חיסרון ומי ממלא.
זאת אומרת, צריכה להישאר באותו זמן גם הבושה וגם ההתגברות הזאת.
כן, שניים. גם מאחד וגם משני, יש שני ערוצי קשר. כן? נתינה וקבלה משניים. בינה ומלכות ומלכות בבינה. בבינה יש גם בינה וגם מלכות, ובמלכות יש גם בינה וגם מלכות. אי אפשר אחרת. ובסופו של דבר, לכן זה שניים שווים. נו, מחנכים, בסדר, תן להם. כבר זהו.
אם ככה מחנך צריך להיות מקובל על, או שעבר את כל המצבים האלה, כי אחרת איך הוא יכול להרגיש ולתת לילדים את הגבול הנכון הזה בין הדין והרחמים או מה שהסברת?
נכון, לכן צריכים להזדרז. אין פתרון אחר, כן? כן. יש המון דברים שאי אפשר לספר עליהם, ואי אפשר, כמה שתדבר זה לא יעזור. אלה חייבים להתקדם כמה שיותר מהר.
אנחנו רואים אצל ילדים בגיל בערך 9 זה מתחיל, שמצד אחד הם מאוד רוצים, מאוד רוצים לקבל, ככה כמו ילדים, ומצד שני זה כאילו מתחיל השלב שהם רוצים הכל בעצמם. זאת אומרת, לא אתה תיתן לי, אתה תסביר לי, אין דבר כזה. זאת אומרת, אני כאילו יערוס לך הכל, או יערוס לעצמי, לא משנה. אנחנו רוצים כאילו לקבל הכל, אבל בעצמנו לעשות. איך אתה בונה אצלהם את ה... בדרכים אולי מתוחכמות, או לא יודע, את ההבחנה של המקום שהם נמצאים ואיפה הם בדיוק צריכים להתגבר.
קשה מאוד לעבוד עם ילדים שאתה מתחיל איתם מגיל 9. אני דיברתי ולא פעם אחת אמרתי שעד גיל 9 דווקא מה שנכנס לילד זה יסודות שלו לחיים. אחרי גיל 9, נגיד עד 13, זה היסודות האלה הוא כבר מתחיל לממש אותם, ואחרי 13 זה כבר בעיה. זאת אומרת, מה שנתפס בו עד גיל 9, מזה הוא לא יכול לברוח. מ-9 עד 13 זה כבר בעיה, זה כבר דברים שכן נכנסים בו, אבל כבר לא בצורה שזה ממש חלק מטבעו. לכן צריכים לתפוס אותם מקודם. זה בעיה, בעיה גדולה מאוד. אם תופסים אנשים בגיל יותר מבוגר. זהו, כן.
אוקיי, אז בעבודה שלנו עם הילדים אנחנו באמת רואים בדיוק את מה שאתה אומר, ומה בכל זאת, יש לך בכל זאת איזשהו יצא מה לעשות עם הילדים שתפסנו אותם בגיל 9, לא לפני?
ממשיכים כמה שאפשר, כן, על ידי הסביבה, על ידי החברה, כמו שאנחנו נמצאים בתהליך. אבל לקחת בחשבון בכל זאת, כל ההשקעה צריכה להיות בערך מגיל 6 עד 9, ששלושת השנים האלו הם הכי קריטיים באדם. זה מה שנשאר לו לכל החיים, על בטוח. ואפילו לפני גיל 6, אבל ב-9, 10 זה נגמר. ונעבור לחלק הבא.
ולפני כן נשיר ביחד שיר. Come on.
בנו בניין שיש בו שתי קומות למי שמעוניין את הבורא לראות. בקומה הראשונה נמצאים החברים, ואילו בשנייה את השלם מוצאים. בדרך לבורא אומרים מקובלים, שם הוא מסתתר. אומרים לו לאדם שאי אפשר לקפוץ, אם בבורא עולם רוצה אתה לחפוץ. חברים, עשה זאת בשמחה, כי רק בין האחים נמצאת אהבה. בדרך לבורא אומרים מקובלים, לבטח תגלה שאהבת אחים. נע את הרצון לישון ולברר, בטח תגלה שאהבת אחים. עונה את הרצון לשאול ולברר, למצוא את העליון, שם הוא מסתתר. יש לנו בניין שיש בו שתי קומות, למי שמעוניין את הבורא לראות.